הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן.
שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. אנחנו נמצאים בחודש דצמבר, שנת 23, אנחנו ב-67 יום לאחר הלחימה, או בתוך עולם הלחימה הזה, ואנחנו מסתכלים שלקראת שנה אזרחית שעומדת להסתיים. לכל אחד מאיתנו חווה משהו שונה השנה, בין אם האירוע עשה דרמה למשפחה, לבין אם פיטורים, לבין אם חל"ת, לבין אם בעיות בהכנסה, לבין אם המשכנתא שלכם התייקרה. לאירועים הרבים האלה שהתחוללו השנה ולפני השנה החדשה, יש לכל אחד מאיתנו השלכה על זה. אנחנו לא מבינים עד כמה המערכת מסתכלת עלינו גם מתוך נתונים ומספרים וממה שאנחנו חווים. יכול להיות שמי שהיה מדורג מאוד גבוה בדירוגי אשראי, פתאום לקח הלוואה השנה ומצא את עצמו שהדירוג שלו יורד. זה יכול לקרות. ולכן היה לי חשוב לבוא ולתת לכם תמונה קצת יותר עמוקה על כל עולם חיווי האשראי והדירוג. אז הזמנתי אליי את ענת גיסין. ענת גיסין היא סמנכלית שיווק של קפטן קרדיט. שלום ענת.
שלום צחי.
קודם כל, תודה רבה שפינית מזמנך והסכמת לבוא ולתת ערך קצת למאזינים שלי.
תודה שהזמנת.
תודה רבה. אז ענת, כפי שאני עושה בכל פרק, חשוב לי קודם כל להכיר אותך קצת יותר לעומק. תספרי לי עלייך.
ענת גיסין. כמו שלמדנו לפני רגע, גדלנו באותו מקום, בראשון לציון.
נכון.
אני כבר 20 ומשהו שנה בתחום השיווק, מאוד מאוד אוהבת את השילוב של מצד אחד יצירתיות, ולספר סיפורים, ולדעת לגשת לאנשים, כל העולם התקשורתי. מצד שני, מאוד להיות מחוברת למספרים. גם המספרים מדברים אלינו, מספרים לנו סיפורים.
זה בטוח.
צריך לדעת לתקשר איתם.
אני מת על מספרים, זה החיים שלי.
אז כן, אז אני מאוד מתחברת לזה גם בעולם השיווק. לפני כן הייתי רקדנית, מורה לריקוד.
זאת אומרת, רגע, מה עשית? היית עבדת פה, בקפטן קרדיט, המון שנים? ממתי התחלת לעבוד כאן?
קודם כל, קפטן קרדיט היא צעירה יחסית. הגעתי לפני כמעט שנה וחצי.
יפה.
לא, הגעתי האמת לפני שנתיים, ולפני שנה וחצי בערך השקנו את האפליקציה.
יפה.
אבל לפני כן הייתי בקל, חברת כרטיסי אשראי, מכירת פיננסים עוד לפני קפטן קרדיט, עוד הייתה לי גם תקופה בבנק לאומי, אבל היו לי גם שנים כעצמאית.
יפה.
היה לי משרד פרסום קטן.
וואו, זה כיף לשמוע שגם מי שהתקדם כל כך ונמצא בעולם קצת מנותק מהשטח, את בכלל לא מנותקת מהשטח, את באת מתוך השטח, זה מדהים מבחינתי, שמי שאחראי על מערכת כזאת של דרגום של הדירוג, אבל תמיד לאזרח יש מין חשש כזה שאלה מנותקים, הם לא מחוברים לצרה, מה הם החליטו להוריד לי או לעשו לי, וזה שבאת מהשטח כעצמאית, זה אומר שגם את כנראה חווית את הקשיים שהרבה מאוד מהאזרחים חווים.
כן, לגמרי. אני התחלת להגיד, מערכת נתוני אשראי הגדולה, אז אין לי השפעה על הדירוג, אני לא יכולה להשפיע על הדירוג, הדירוג הוא מנגנון כמעט ממשלתי, זאת אומרת הוא קבוע, הגדרות שלו קבועות בחוק, הוא מנגנון סטטיסטי, שבוחן נתונים דאטה של 6.5 מיליון אזרחים, על בסיס מודל שתוכח.
למה רק 6.5? בגלל שלילדים לא נחשבים, אבל כן. כל האזרחים אחרים נכנסים.
כל האזרחים שיש להם חשבון בנק, ושהם קיימים בתוך המערכת הפיננסית בישראל, הם מנותרים דרך מאגר נתוני אשראי של בנק ישראל, והדירוג יושב על המאגר הזה, ובעצם מנפיק מוצרים, גם לנותני אשראי, דוחות ודירוג, וגם לצרכן הסופי.
טוב, אז בוא נתרגם את מה שאמרת. מה זה מאגר נתוני אשראי? מאיפה הגיע הדבר הזה?
מאגר נתוני אשראי זה מאגר תוצאה של חקיקה ויוזמה של הממשלה ושל בנק ישראל, כשהמטרה של הדבר הזה זה לייצר יותר תחרות בשוק הפיננסי בישראל. אנחנו יודעים שהשוק שלנו הוא לא תחרותי. יש לנו יחסית לעולם מעט מאוד בנקים, אין הרבה שיתחרו עלינו. צריך לייצר מנגנונים שמעודדים תחרות. עכשיו, בעצם מה קרה? בגלל שיש מעט בנקים, ואנחנו בישראל, ההתנהלות שלנו כצרכנים פיננסיים מאוד מקובעת. 85% מהאזרחים במדינת ישראל יש להם מה שנקרא חשבון בנק בלתי פריק. כרטיס האשראי, המשכורת, המשכנתה, כל מה שאתה עושה נמצא באותו מקום. הבנק הוא היחיד שיש לו מידע עליך. ובעולם פיננסי מידע שווה.
שווה כסף. ליבית, שווה כסף.
יפה, זה אומר שכל מוסד פיננסי אחר שהיה רוצה להגיד, צחי, אני רוצה שתהיה לקוח שלי, אבל אני לא יודע עליך שום דבר. אז התמחור הראשוני שלי על המוצר שאני אתן לך, על הלוואה או על משכנתא, יהיה קצת יותר גבוה, כי אני צריך לתמחר את הסיכון של חוסר הידע.
אבל תראי, זה לא נכנס לוואקום, זה לא שאף אחד לא היה לו ידע, היה איזושהי מערכת שנתנה...
היה מנגנון של דירוג אשראי ישן שהתחיל ב-2002, והוא אך ורק סימן נתונים שליליים.
כלומר, משהו שלילי שקרה לי מסומן שם.
מסומן, אם זה לא שלילי... ולא זז לנצח. זה היה מנגנון לא טוב, במקום לעשות חסד, הוא רק פגע באנשים. ולכן המשיכו לשכלל אותו, הסתכלו על מנגנונים שקורים בעולם, והקימו את מאגר נתוני אשראי, שהוא קם, עלה לאוויר ב-2019.
יפה.
והיום אנחנו ב-2023, אוטוטו 24, המערכת כבר בת 4 שנים, בחיים של מוצר כזה זה עדיין לא בגרות, אני חושבת שהמנגנון ימשיך וישתפר גם בדירוגים, במודלים, אבל גם בשימוש שלו, זאת אומרת אנחנו היום, מי שהיום במדינת ישראל לא מכיר את דירוג האשראי שלו, צריך לעשות עם זה משהו.
על מה את מדברת? אני יכול להתערב איתך ש-90% מהאוכלוסייה אין לה מושג מה דירוג האשראי שלה, אבל בוא נלך עוד צעד אחורה. מה נכנס פנימה? לתוך... מה קורה לתוך, והאם האזרח היום, בלי עזרה של אף אחד, יכול לדעת מה היום הנתונים עליו?
בטח.
מה רואים עליו?
קודם כל, לפי חוק, מה שנכנס לתוך מאגר נתוני אשראי, זה רק נתוני אשראי. זאת אומרת, אין הכנסות, אין נכסים, אבל כל התחייבות שלך, מסגרת, מסגרות, כרטיסי אשראי.
לקחתי הלוואות... בליסינג, הלוואה בליסינג?
תלוי. תלוי אם זה מוגדר הלוואה, כן.
אם חזרו לי הוראות קבע?
בוודאי.
אם יש לי עיקולים והוצאות לפועל?
בוודאי. כל הגורמים הפיננסיים הגדולים במשק, כולל כונס הנכסים, כולל הוצאה לפועל, ובנק ישראל עצמו, כל המנגנון של הגבלת חשבון,
גם אם הייתי במינוס, את חרקתי מהמינוס?
מה זה קודם כל מינוס וחרקתי מהמינוס זה שני דברים אחרים.
חרקתי מהמינוס. חרקתי מהתקרה שמותרת בבנק.
זה מדווח, גם המינוס מדווח.
יפה מאוד, כלומר, גם הדבר...
מינוס זה לא כסף שלך, הוא התחייבות.
ולכן, מה זה אומר? גם הדבר הכי קטן בעולם, שגם אם נראה לכם, כזניח, כחזר, אז מה אם לא היה עכשיו עבר ב-200 שקל והחזירו לי? גם זה מקבל עמלה קטנה. מין שורה כזאת, יש בנקים שלוקחים 5 שקלים, יש בנקים שלוקחים גם 60 שקלים.
הבנק תמיד מרוויח.
הבנק, זה בטוח. מהחריגה שלכם, הוא כועס ומעניש. עכשיו, אתם חושבים שהעונש הזה הוא קטן, וממשיכים בהתנהלות, לא אכפת לי. אבל לעונש הזה יש השלכה, כי בעצם זה נשלח הנתון הזה, אל מאגר נתוני אשראי, וזה יש השלכה על מי שאתם. ואם בנק אחר ירצה לראות מי אתם, הוא ידע שקורים דברים שליליים. אז גם לדבר הכי פעות, בנושאים הפיננסיים, יש משמעות רבה. אבל כאשר אני מסתכל על הדוח, אז אני ראיתי 1, 2, שתי הערות קטנות, אבל הלקוח לא מבין את המשמעות שלהם. הוא לא יודע לתרגם את זה, איך הבנק יראה את זה. כלומר, גם אם את תתני עכשיו את הדוח לאזרח הפשוט, הוא יסתכל עליו, הוא לא יבין את המשמעות. אז מסומן, אדום, 2, היה לי בעיה פה, היה לי בעיה פה, מה הבעיה? למה לא מאשרים אותי? כלומר, לדעתי... החיווי הזה שמתקבל על ידי בנק ישראל הוא קצת לא קרי או לא מובן לאזרח.
אז קודם כל, אנחנו בקפטן קרדיט, אחת המטרות שלנו זה להעצים את הצרכן עם ידע. זאת אומרת, לא להשאיר אותו בחוסר ידע. גם שתראה את הנתונים שמדווחים עליך, וגם שתוכל להבין מה משפיע על הדירוג ואיך אתה יכול לטפל בזה. לא לטפל בזה.
אוקיי, אז אם הלכנו לשם על קפטן קרדיט, אז בואו ניכנס לעומק על קפטן קרדיט. מתחילים קודם כל, מי הבעלים של קפטן קרדיט? מאיפה מגיעים הנתונים?
קפטן קרדיט זה דירוג, זה אפליקציה של, של לשכת האשראי, של דן אנד ברדסטריט, והיא בעצם קיבלה את הזיכיון מבנק ישראל, דן אנד ברדסטריט ו-BDI, שתי חברות שמפעילות לשכת אשראי, שיכולה לגשת למאגר נתוני אשראי, ולקחת, להפוך את הנתונים האלה למשהו שהוא קרי, פעם אחת עבור נותני אשראי, ופעם אחת עבור הצרכן. קפטן קרדיט היא האפליקציה היחידה היום, שנותנת לך בלי כסף בחינם, לגשת לנתוני האשראי שלך ולהכיר אותם. אל תלך לבנק ותכיר אותם שם, תכיר אותם קודם. כלומר? תדע מאיזה פוזיציה אתה מגיע.
כלומר, אם אני מוריד את האפליקציה ונותן לה את ההרשאות ואת הנתונים, היא מה היא מוציאה לי? היא כותבת לי את מה שכתוב בחיווי אשראי, או היא נותנת לי דירוג, מספר, איך זה מתבטא?
קודם כל, צחי, אני מתפלא עליך שאתה עוד בלי האפליקציה.
לא, לא, לי חשוב לפרט אל האזרח עצמו, שממש הוא ידע מה הוא מקבל. זה שלי יש את האפליקציה, זה בסדר.
דבר ראשון, היא מבקש ממך הרשאה לגשת לנתונים שלך.
מקסים, נתתי.
היא מוודא שזה אתה. עושה זיהוי מחמיר, לקחה. כדי שחלילה בן אדם אחר לא ייכנס. יפה. אבל אחרי שתי הדקות האלה, וזה לוקח בערך שתי דקות, האפליקציה ניגשת לבנק ישראל, מושכת את דוח נתוני האשראי שלך מבנק ישראל, משכללת אותו בתוך המודל של לשכת האשראי, שמייצר את הדירוג, ואת משפטי הדירוג, אוקיי? ומציגה לך אותם בתוך האפליקציה.
כלומר, קפטן קרדיט מתרגמת לי את החיווי אשראי שלי ל...
את נתוני האשראי
את שלך. את נתוני האשראי נכון, שלי, למספר אתה... או למילים ומשפטים מה עליי לעשות, בצורה פשוטה וברורה, נכון?
נכון. אם אתה בחיווי שלילי, יהיה כתוב לך, אתה בחיווי שלילי, אם אתה בחיווי חיובי, יהיה כתוב לך, תקבל את הציון שלך, הציון נע בין 0 ל-1,000, ואתה תוכל לראות איפה אתה, אם אתה יודע שאתה ב-800, 850, אתה במקום מצוין, תן לנותני האשראי להתחרות עליך. אם אתה בדירוג של 400, יש לך בעיה, ואתה צריך לעשות עם זה משהו, תוכל ללחוץ על הכפתור, לראות למה אלה, למה זה, הדירוג שלי, מה משפיע עליו לרעה, ולראות איך אתה יכול לעשות את זה. אתה יכול לעשות את זה לבד, אם אתה רוצה עזרה פיננסית, אז יש לנו גם יועצים שמומחים.
אז רגע, בוא נתמקד בזה. כלומר, האפליקציה אומרת לי, לדוגמה, בוא נתמקד בבחור של 400, ולא ב-800.
כן.
הבחור של 400 קיבל הערות שליליות, קיבל, הגיע למספר הזה, כי כנראה ההתנהלות הכלכלית שלו לא הייתה מספיק עמוקה. יכול להיות שהוא בכלל צריך לעשות תהליך עמוק יותר, שכלכלת משפחה, יכול להיות שהוא צריך לעשות מחזור הלוואות, יכול להיות שהוא צריך למכור, אני לא יודע, יש לו מלא השלכות.
נכון.
בעצם המערכת כותבת לו מה עליו לעשות, או שלא, יש מנגנון אחר של ייעוץ. מה היא אומרת לעשות?
המערכת נותנת לו את המידע הגנרי, בוא נקרא ככה. יש לך התחייבויות עבר, פיגורים שלא עמדת, תשלומים שלא עמדת בהם בשנה האחרונה, סתם אני נותן דוגמה, אני לא יודעת להגיד.
כן.
אתה יודע, זה מודל סטטיסטי עם מלא פרמטרים, כל פרמטר יכול להשפיע לטובה, לרעה, בכל מיני מקומות. בסוף זה תלוי בנתונים שלו. האפליקציה תיתן לו את הנתונים היבשים, ירד לך בגלל שאתה חורג ממסגרת האשראי, ירד לך כי יש התחייבות עבר שלא עמדת בה, ירד לך כי 1, 2, 3, 4. יש גם המלצות מה אפשר לעשות. אבל הרבה פעמים אנחנו רואים שאנשים רוצים מישהו שילווה אותם, או מישהו שיפרש להם את זה קצת יותר טוב. הרי האפליקציה כמה שהיא לא תהיה, היא סטטיסטיקה, היא מראה לך את הפרמטרים, אבל הרבה פעמים לשיחה עם יועץ פיננסי, או עם מישהו שמכיר את המנגנון לעומק, יודע לתת לך קצת יותר אינפורמציה, ויודע גם ללוות אותך בדרך, להגיד לך בדיוק מה אתה יכול לעשות, ומה אתה לא יכול
כלומר,
לעשות.
כלומר, אני יכול לקבוע פגישה עם מישהו, לדבר איתו, והוא יעבור כן. איתי ביחד על הנתונים, ומה אפשר לעשות.
כן, זה השירות.
השירות הזה כבר עולה כסף.
ברור.
או, זאת אומרת, בעצם האפליקציה, מעבר לזה שהיא מנגישה לנו את המידע, היא נותנת שירותי משנה.
נכון.
שאחד זה היה אמור איך תשפר את המצב, ואיזה עוד שירותים האפליקציה יכולה לאפשר.
האפליקציה עצמה היא חינמית.
כלומר, הלקוח שמוריד לא משלם על זה כלום.
לא משלם גרוש. אתה יכול פשוט להתחבר, הרי הרעיון מאחורי מאגר נתוני אשראי אמר, הדאטה הזה של ההתנהלות הפיננסית הוא לא שייך לבנק, הוא שייך לצחי, שייך לך, הוא שייך אליי. אז איך אני לא יכולה לגשת אליו? אז אנחנו באנו ואמרנו, הרעיון הזה הוא נכון שיהיה בידיים של הצרכן. ולכן, המנגנון הזה של לדעת מה הדירוג שלך ומשפיע עליו, הוא חינמי לחלוטין. עליו יש שירותי ערך מוסף. ואנחנו משתדלים גם אותם לעשות הכי בשקיפות, הכי באמינות. אנחנו גוף שמפוקח על ידי בנק ישראל.
יפה.
אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. יש
טוב,
מי שמסתכל עלינו.
חשוב.
וטוב שכך, אנחנו נוגעים בנתונים הכי אישיים של כל בן אדם, ואני חושבת שבכלל העולם הפיננסי ראוי וטוב שיהיה מפוקח. וזה, פה אנחנו נותנים כבר שירותי ערך מוסף. חוץ מזה, באפליקציה עצמה, אתה גם יכול לדעת בלחיצת כפתור, איזה הצעות אשראי עכשיו מחכות למישהו עם הפרופיל שלך בחוץ.
אם אני צריך הלוואה מסוימת, אם אני זקוק להלוואה ונכנסתי לאפליקציה, יכולה להגיד לי בערך מי יכול לספק לי את האשראי או באיזה ריבית.
נכון, אתה פשוט תקבל הצעות, זה שירות השוואת עלויות, אתה נכנס, אין טעם לעשות שירות השוואת עלויות במה שנקרא בגוגל, כי עד שלא יודעים מה דירוג האשראי שלך, מה הנתונים, אי אפשר לתת. אז באפליקציה אנחנו כבר אוספים הצעות מנותני אשראי, שמגדירים למי שיש לו ככה וככה, לפלח הזה של האוכלוסייה, אני מוכן לתת את התנאים האלה, לפלח הזה, וכך זה בעצם המנגנון היחיד שמאפשר לך בלחיצת כפתור להשוות עלויות, לדעת מי מוכן להתחרות עליך, ואיזה ריבית הוא מוכן לתת לך.
תענוג. אבל אני רוצה מידע נוסף מהאפליקציה. אני צחי.
כן, צחי.
באפליקציה את כנראה רואה מה קורה למשק, מה קורה לאזרחים מבחינת מגמה. מכמעט אולי מה קרה בחצי שנה הראשונה של שנת 23, בחצית השנייה של 23. אני אשמח קצת לנתונים מאחורי הקלעים.
כן.
קצת, האם רואים דברים שליליים עלינו כחיווי ארץ ישראל? לא יודע, בוא ננסה לנתח מגדול, במקרו.
אז כבר, אני אתחיל מהחדשות הטובות.
אוקיי, זה כיף לדעת, טוב, אוקיי. נו.
החדשות אוקיי. הטובות שאנחנו מתחילים במקום מצוין.
אוקיי.
75% מהאזרחים במדינת ישראל יש להם דירוג אשראי טוב או מצוין.
וואו.
אם משווים אותנו לאמריקאים, אנחנו תתלך.
מה זאת אומרת? שם מה, כמה אחוזים? על מה מדובר?
זה בערך 40% יותר טוב מהאזרח הממוצע האמריקאי. כן, כן. אנחנו במצב טוב.
כלומר, מוסר התשלומים הוא נכון וראוי ברמה של 75% מכלל האוכלוסייה.
כן.
באוכלוסייה הזאת נכנסים כל מגזרי האוכלוסייה בישראל?
כל מגזרי האוכלוסייה בישראל.
אוקיי, כלומר.
עכשיו, אנחנו נמצאים בתקופה מאתגרת. גם השנה שחלפה שלפני המלחמה הנוכחית, כבר הייתה יותר משנה, שנה וחצי של עליות ריבית, שהעיבו על משקי הבית, שהגדילו את החזרי המשכנתאות
נכון,
והחזרי ההלוואות. ואנחנו התחלנו לראות את זה, אני חייבת להגיד, ממש, כשמשווים שנה מול שנה, נגיד 22 מול 23, התחלנו לראות עלייה בפיגורים.
בפיגורים של מה?
פיגור של תשלומים.
של תשלומים, של כל התשלומים או של הלוואות בעיקר?
של כל סוגי ההתחייבויות. ובעצם זה הנתון הראשון שהכי משפיע על דירוג האשראי.
ורגע, הנתון הזה ממתי? עוד מה, חציון הראשון או כבר מנתונים של חציון שני?
כדי שנוכל להשוות, עשינו, כרגע יש לנו את כל הנתונים האגרגטיביים המלאים של יוני 22 מול יוני 23. עוד מאוד רגע יהיה לנו גם את של הרבעון שלאחריו, ואז בדיוק מתחילה כבר המלחמה.
וואו, הנתונים של הרבעון מאוד מעניינים.
אנחנו מחכים להם. אבל מה שאני יכולה להגיד לך כבר, זה שכבר לפני המלחמה נכנסנו למלחמה במצב שיש עלייה בפיגורים. זאת אומרת שהיה קושי למשקי הבית כבר לעמוד בהתחייבויות שלהם, ויש ירידה עדיין מאוד מתונה, אבל ירידה בדירוגי האשראי הגיוני. כשהסיכון עולה, הדירוג יורד. ככה זה עובד. גם מדינת ישראל, כל היום אנחנו מתעסקים בדירוג של מדינת ישראל, מה יעשו? הנה, כשיש מלחמה ויש סיכון, והצפי הכלכלי פחות טוב, אז דירוג האשראי מושפע. עדיין אנחנו בדירוגים טובים, אבל יש השפעה. ראינו עלייה של בערך 7-8% בהלוואות, בפיגורים של הלוואות צרכניות, בהלוואות רכב היה פתאום עלייה ממש גדולה של פיגורים, זה תחום שבדרך כלל אין בכלל פיגורים.
וואו, הלוואות רכב.
פתאום היה עלייה של 40% בין שנה לשנה.
את מדברת איתי בינואר עד יוני.
אני מדברת יוני על יוני.
יוני עד יוני, שנה מלאה.
שנה מלאה. עלייה של 40% בכמות הפיגורים, בשיעור ההלוואות שנכנסו לפיגור בעולם הרכב.
אוקיי, אז אנחנו חייבים להיות פה לתת כוכבית ענק, בסופו של דבר באחוזים, המספרים לפעמים נשברים מפוצצים, אבל כשהיה תקופה שהיה מאוד מאוד נמוך, וזה עלה ב-40%,
נכון.
אז זה עדיין לא אסון, אבל זה הצביע על מגמה.
זה מצביע על מגמה, ואנחנו כלומר נכנסים עכשיו לתקופה שיהיה עוד לחצים על משקי הבית, ואני חושבת שאחד הדברים שהכי חשוב שנדבר עליהם כאן, זה איך מתנהלים בתוך התקופה הזאת. אנחנו צריכים לחשוב טווח ארוך, כי בעצם מה קורה עם ברגע שאנחנו שוק שיש בו מנגנון דירוג אשראי, ואנחנו יודעים שהגורמים הפיננסיים מסתכלים עליו, ומחליטים באמצעותו לפעמים איזה ריבית לתת לנו, או האם בכלל לאפשר לנו אשראי. אז אנחנו צריכים לחשוב קצת טווח ארוך. אם דירוג האשראי שלנו ייפגע עכשיו, אם אנחנו נהיה במצב שאנחנו לא עומדים בהתחייבויות שלנו, שאנחנו לא מחזירים את החזרי המשכנתא או ההלוואות שלנו, הנתון הזה יישאר בתוך נתוני האשראי שלנו לשלוש שנים. אז ההמלצה, ואנחנו, מי שמתחבר לאפליקציה גם מקבל ניוזלטרים שלנו ומאמרים, ואנחנו עושים גם פודקאסטים מדי פעם.
יפה.
כשההמלצה היא, להיכנס למוד של התנהלות בחירום. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו בתנאי ודאות, ואנחנו צריכים לייצר לעצמנו קצת יותר ודאות. נסתכל שלושה חודשים קדימה, נדע איזה התחייבויות יש לנו בשלושה חודשים האלה, ונדע שיש לנו את הכסף לשלם להם, גם אם
מדהים.
עכשיו ירד לנו חלט, חצי משרה, מילואים, למרות שמילואים עוד מרוויחים כסף שזה
נכון.
טוב, יש עסקים שבבעיה הרבה הרבה יותר גדולה. ואנחנו צריכים לדעת שיש לנו את הבאפר הזה. דרך אגב, הבנקים גם מאפשרים לשבור חסכונות בלי, עם פחות עמלות וכנסות.
באמת? נפקה כן. לי לקוח לאחרונה, הם לא הסכימו לבטל לו על הגורה, על הכנס.
אז זה חבל מאוד. יש לנו גם באתר עמוד כזה שמרכז את כל ההטבות שהבנקים מאפשרים. דרך אגב, זה לא שהם תדית שכולה תחלת, זה פשוט איך שנכנסנו למצב הלחימה. בנק ישראל בא אליהם ואמר, חברים, תגייסו למאמץ. אני מחייב אתכם לאפשר לכולם לדחות את ההחזרים, לדחות את המשכנתאות וההלוואות בלפחות שלושה חודשים, בלי לפגוע להם בדירוג.
יפה מאוד.
אז אני אומרת, ההתנהלות שלנו צריכה להיות כזאת, שאנחנו מבינים שיכול להיות חוסר רציבות, אנחנו צריכים להיערך אליו, אנחנו צריכים להתאים את ההוצאות וההכנסות שלנו, תזרים זה, אנחנו תמיד יודעים, אבל לפעמים אנחנו לא עושים את זה, אז עכשיו זה הזמן.
אבל אז יבוא אליי משפחה ותגיד, מה זה התאמות? אני בחלט, בעלי עצמאי, אין הכנסות, ירדנו מ-20 ל-6. אומרת לי, צחי, רק המשכנתא זה 4, בלי הבית ספר, בלי האוכל, בלי שום דבר, אני לא עומדת בזה, מה יקרה פה בתקופה? ולכן, היא הייתה צריכה תוכנית יותר מעמיקה, ואפשר
נכון.
להקפיא משכנתאות, ולכן לא כל דבר הוא רק בהסתכלות, או בקלות אפשר לעשות
לא.
שינויים. אני לרוב מאמין מאוד באנשי מקצוע, שצריכים לעזור וללוות. הכלכלת חירום זה משהו שאני מתחבר אליו, בכל הגוף. אנחנו ממש חייבים לעשות שינוי, וגם אם אנחנו לא מצליחים להגיע אל אותם השש שיש, אבל הצלחנו לצמצם מ-20 ל-12, ל-13, ל-11, ל-10, עזרנו לעצמנו, עזרנו מהבור שאנחנו קוברים לעצמנו. אנחנו גם לא יודעים שמעוד שלושה חודשים הכל ישתפר. אנחנו מכינים תוכנית, ובמדינת ישראל הכל משוגע. אז הכל יכול עוד לנוע, למעלה, למטה, ימינה ושמאלה, ולכן אני מתחבר לזה, אבל הכלי הזה של החיווי הוא חשוב, אבל ההתנהלות היומיומית שלכם זה הבייסיק.
הבייסיק. אני מסכימה איתך לחלוטין. קודם כל, זה רק מראה. זאת אומרת, רק הכלי של האפליקציה זה רק בשביל להקל עליך באיסוף הנתונים. לצורך העניין, אתה לא יודע אפילו מה גודל ההתחייבויות, כמה מתוך ההוצאות החודשיות שלך הולכות על משכנתא, הלוואות, החזרים. באפליקציה אתה רואה את זה בחצי שנייה. דרך אגב, אתה גם רואה את כל התיק
בנתונים
שלך.
בנתונים בלייב, גם אם לקחתי
בלייב.
לפני שבוע שעבר הלוואה.
לא, הנתונים הם חודשיים, פעם בחודש, מתעדכנת האפליקציה, אנחנו מחכים, הנתונים הרי נאספים במאגר נתוני אשראי של בנק ישראל, הם מגיעים למאגר מהבנקים וחברות כרטיסי האשראי, ואז הם עוברים לאפליקציה, אנחנו בערך בסביבות ה-15-20 לחודש,
כן.
רואים באפליקציה את ריכוז כל הנתונים של החודש הקודם. אז זה לא בלייב,
כן.
אבל זה עדיין, אתה יכול לראות בלחיצת כפתור, שבחודש יש לך 15,000 שקל, או 7,000 שקל, או 30,000
לקבל
שקל, על החזרים, על התיק של ההתחייבויות שלך.
להוציא את הראש מהאדמה, ובהסתכלות על האפליקציה, אתה כבר יודע כמה אתה משלם הלוואות.
נכון, ואז אתה מתחיל תהליך, ואני מאוד מתחברת למה שאתה אומר, הרבה פעמים אנשי מקצוע, איש מקצוע, הרי אנחנו לפעמים, הבעיה שלנו זה לא רק לדעת מה לעשות, אלא גם להצליח לעשות את זה. הליווי,
לא להצליח, אין חשק. וגם בדרך כלל בני הזוג, הם לא ביחד בזה. אני ממש, צר לי על מה שאני אומר עכשיו, וזה לא משנה מי אחראי על הכספים בבית. תמיד הצד השני הוא בת יענה, והוא מתעלם, ולא אכפת לו, ובין אם הוא מבזבז על מה שהוא רוצה, לבין אם לא נעים לו לקבל צעקות למה בזבזת, ואז נוצר חיכוכים. אז הנתונים האלה, לא טוב שרק אחד מבני המשפחה מסתכל עליהם. שני בני הזוג צריכים לעקוב, שני בני הזוג צריכים להיות בתמונה, כי אחרת אחד יעשה מה שהוא רוצה. וזה לא עובד ככה, למרות שזה אחד הפחדים הכי גדולים. מי שלא נוגע בנתונים האלה, הוא עושה את זה כי הוא מפחד.
נכון.
הוא לא רוצה. והשני שנוגע לא בטוח כי הוא רוצה. אלא כי הוא חייב, כי מישהו צריך לעשות את המשימה הזאת.
נכון, אבל אני חייבת להגיד לך שאנחנו גם רואים הרבה שכאילו ברגע שזה הופך, הנתונים הופכים להיות למשהו שהוא קל ונגיש ונוח, למשל הציון הזה, הציון של דירוג אשראי, שהוא בין 0 ל-1,000, ואתה רואה גם זה משחק כזה, אתה עולה, נכנס לאפליקציה, והשעון זז ונעצר באיזשהו מקום. אני 800, סבבה.
אנשים אוהבים לקבל את התיקוף הזה.
בדיוק, ולכן יש כבר... אתה יודע, לפלטפורמה, לטכנולוגיה, יש הרבה צדדים חיוביים. היא אף פעם לא תוכל להחליף את היועץ שמסתכל בעיניים ולומד את הפרמטרים הפסיכולוגיים יותר, ויודע את המקרה, לפעמים המוטיבציה צריכה להגיע מכל מיני מקומות. אבל את הנושא של להנגיש, של להפוך משהו ממפחיד ליותר ידידותי, זה אנחנו יודעים לעשות. אז זה כבר משהו.
האם המערכת יכולה לחזות לנו מה יקרה בשנת 24? או שהיא רק הולכת על אחורה?
יש האומרים, הנבואה ניתנה לשוטים.
אני מבין, הגיוני.
אבל דירוג אשראי עצמו, הוא בעצם מנגנון, סוג של מנגנון ניבוי.
ניבוי ולא אחורה?
הוא לומד על אחורה, והוא אומר... מה ההסתברות לכשל קדימה.
אוקיי.
זה בעצם ככה.
אני רוצה להקביל את זה לדירוג של מדינה. למדינת ישראל יש כמה סוכנויות דירוג גדולות שנותנות לנו דירוג.
תודה רבה.
הדירוג שלנו הוא כביכול A מינוס. ב-A מינוס יש לו אחוז מסוים של ריבית שצריכים לקחת עליו. בחודשים האחרונים הדירוג לא ירד בחברות הדירוג, אבל הריביות והתשואה שמקבלים על איגרת חוב לממשלת ישראל עלו. כלומר הסיכון של מדינת ישראל עלתה, וכבר היום בריביות היא מדורגת כמו B מינוס ולא A מינוס. כלומר לפעמים הדירוג מתעכב והדברים כבר מתומחרים ישר. כלומר גם אצלכם אתם צריכים לדעת, המערכת הסתכלה אחורה ומנסה לחזות קדימה. אף אחד לא אמר שהמערכת צודקת, אבל לבנק זה כלי ללמוד עליכם. כאשר הוא רוצה מכם משכנתה, הוא מוציא עליכם את התחתונים. הכל הוא יודע עליכם. הוא יודע כמה הכנסות, הוא מסתכל בעובר ושב, בודק את ההוצאות, רואה מאיפה הבאתם את הכסף, בודק מכל הכיוונים, ויש לו כמובן בטוחה וביטוח חיים, הוא חזק. אבל שנותנים הלוואות רגילות, שאין לו כאלה בטוחות, הוא מאוד משתמש בכלים שיכולים לעזור, בין אם זה אותו בנק, או בין אם זה חברת אשראי שרוצה לתת לכם. ולכן, ידע זה כוח. וצריכים פשוט לדעת את זה, ולהסתכל, גם אם זה לא נעים.
נכון, עדיף לדעת, כמה שזה כואב, עדיף לדעת, וגם רק שאתה יודע, אתה גם יודע אולי אפילו להסביר את עצמך יותר טוב. אם אתה בעל עסק ואתה רואה שיש לך דירוג נמוך, כי הייתה פשיטת רגל לפני שנתיים או לפני שנתיים וחצי, אבל אוטוטו יעברו 3 שנים, זה כבר יעלה מתוך דירוג, נתוני האשראי שלך, ובינתיים התנהלת נהדר, אז אתה... יודע שאוטוטו, ואתה יכול כבר לגשת לבנק ולהגיד להם, תראו, אני יודע שהדירוג שלי לא טוב, זה בגלל 1, 2, 3, 4. אני יכול, אני אשים לכם פיקדון למול ההלוואה שאני רוצה לתקופה הספציפית הזאת. ידע הוא כוח. אנחנו צריכים להכיר את מה שרואים עלינו מאחורי הקלעים. אז עדיף לי, אם יש איזושהי בעיה, או לנסות בעצמי לתקן אותה, או לפנות לאיש מקצוע, ליועץ, יש לנו גם יועצים שאנחנו עובדים איתם באפליקציה, ולראות מה אפשר לעשות כדי לסדר, ואז להתחיל לעשות שופינג.
אז היה לנו פה המון מידע חשוב, ואני רוצה שתוציאו את, ותתחילו לרשום, כי אחרת לא זוכרים מה היה. אז דבר ראשון תכירו, ענת גיסין. ענת גיסין היא סמנכ"לית השיווק בקפטן קרדיט. קפטן קרדיט? ראיתם בטח בטלוויזיה או שמעתם ברדיו, אז קפטן קרדיט זו אפליקציה שמתרגמת לכם את החיווי אשראי שלכם. חיווי אשראי? כן, אתם זוכרים, הפרקים הקודמים, חיווי אשראי זה איך הנתונים שלכם, הנתונים שלכם משתקפים לכל מערכת הפיננסית בישראל. בעבר, לכל אחד, היה דירוג, אבל זו הייתה מערכת ששמו שם רק את הדברים השליליים. לא מחקו אותם לעולם, זה תמיד רבץ עליך, ולכן זה לא היה עזר לאזרח, זה היה רק שלילה. ולכן עבר חוק בכנסת ובנק ישראל תמך ובנו שיטה ובנו מודל שלם שב-2019 יצא לדרך. הוא יצא לדרך בשני חברות עיקריות, דן אנד ברדסטריט ו-BDI. החברות האלה מייצרות, אוספות עליכם את כל הנתונים ויכולות לייצר דוח. בדרך כלל הבנקים מבקשים את הנתונים עליכם כי הם רוצים את הדוח הזה כדי לדעת, לתרגם בשביל עצמם. כשאתם רוצים הלוואה, הם מסתכלים שבקשתם הלוואה עסקית, מסתכלים, רוצים אשראי במסגרת, מסתכלים, רוצים משכנתה? מסתכלים, בכל דבר. זה בעצם פה תעודת זהות שלכם, מי אתם בפיננסים. אבל זה שהם יכולים להסתכל, זה לא אומר שלנו אסור להסתכל. ואז, כשאנשים מוצאים את הדוח הזה, הם מסתכלים פנימה ולא מבינים כלום. זה דוח לא ברור. זה דוח כזה עם המון המון מספרים ונתונים ומקסימום 1-2 אדומים ובלי אדומים, אז מה זה קשור ומה אני מבין מסיק מזה? ולכן, אחת מהחברות, דן אנד ברדסטריט, החליטה לתרגם לכם. לתרגם את החיווי אשראי שלכם למספר. כי אנחנו, בני אדם, קל לנו מאוד עם מספרים. כמה קיבלנו במבחן, כמה קיבלנו בפסיכומטרי, זה מאוד מתחבר. ולכן, המערכת לוקחת את כל נתוני האשראי ומוציאה לכם מספר, מדד, 700, 500, 600. זה בין 0 ל-1,000. הנתון הזה משקף מספר כללי עליכם. האם המספר הוא הכל? לא. בתוך המערכת יש נתונים פשוטים. מה גרם למספר הזה? מה לא בסדר? מה יכלת לשפר בין אם המספר נמוך או מה נפלא? והמצב שלך טוב. למה זה חשוב? כי כאשר אתם רוצים לקחת אשראי, אתם צריכים להכיר את הנתונים שלכם. לא יכול להיות שאתם בת יענה ואתם בכלל לא יודעים את הנתונים שלכם, וזה שחזר לכם הוראת קבע לפני שנה, מי זוכר את זה בכלל? אבל שבאת לבקש הלוואה, לא הבנת שהריבית שלך קפצה בגלל זה. למה? יש סיבה? אז יש סיבה אחת, שרובנו בת יענה. ואסור להיות בת יענה. אנחנו חייבים לדעת את כל הנתונים עלינו. אנחנו בעולם הכי הייטק, הכי טכנולוגי, ואנחנו לא נשאר מאחור. וזה אומר שאם המערכת בודקת אותנו מה הדירוג אשראי שלנו, אנחנו נדע את הדירוג לפני שאנו ניגשים. ואם המערכת רוצה לדעת על כמה הלוואות יש לנו, או מה ההוצאות שלנו ושאנחנו עומדים בתנאים, אז זה ערכים שאנחנו צריכים להתכונן אליהם. דבר נוסף, היה חשוב מאוד לענת להדגיש בפנינו את השנה הקרובה, ואי אפשר להסתכל על שנה בימים אלה, אז היא לקחה 3 חודשים. אנחנו בתקופת חירום, ולכן אנחנו בכלכלת חירום, וכל אחד ואחד ממכם יכול להיות שהוא נפגע, ויכול להיות שהוא ממש לא, ושהכל עבד רגיל, אבל מי אמר שבתום 3 חודשים הכל יישאר רגיל, יכול להיות ששוב נחזור ללחימה, ויכול להיות ששוב יהיה בעיה, ולכן זה לא מעניין מי. כל משפחה צריכה לעשות כלכלת חירום לעצמה. השלושה חודשים הקרובים, לראות מהם ההכנסות ומהם ההוצאות ולנסות לצמצם ככל הניתן, ולא להביא להידרדרות ולא להביא להסתבכות. ישנם כלים רבים שאנחנו יכולים להשתמש, אבל אנחנו לא מכירים את הכלים. ולכן האפליקציה גם יכולה לאפשר לכם לשוחח עם מישהו, ושהוא יכול לתרגם לכם מה אתם צריכים לעשות. אני אישית מאמין בליווי אישי, בליווי של יועץ, כי כאשר החיווי נהיה שלילי, זה לא בגלל שבעיה כזאת או אחרת שעכשיו חזר. זה כנראה דברים אחורה. של אי התנהלות נכונה אחורה בין בני הזוג, בכלכלת המשפחה, בהפרזת הלוואות, וצריכים לצאת לכלכלת המשפחה. אז מבחינתי, דירוג אשראי זה רנטגן פיננסי. זה כזה משהו מעדד מעל הראש ושהמערכת הבנקאית מסתכלת עליו. אבל זה דורש לפעמים העמקה פנימה. וזה כואב, זה מעצבן, זה לא כיף, איכס. וגם בן או בת הזוג לא רוצים לדבר על זה. אז כן. אז זה חשוב. ולכן אם לא רוצים לדבר, תורידו את האפליקציה. תנו לאפליקציה לדבר. תנו לאפליקציה להראות לבן ובת הזוג כמה הלוואות, כמה החזרים חודשיים אנחנו מחזירים בחודש. ממה אנחנו מתחילים את החודש וכמה עדיף לא לבזבז בתקופה הקרובה. תודה רבה ענת. ואני שמח על הידע שנתת לנו. עכשיו אני פה בשביל הציבור שלי שמישהו רוצה, ואם יש לי מישהו שאלות אלייך, אני אוכל להעביר ולפנות. יופי. אז מי שירצה לפנות אליי ישירות, בין אם זה כאן בספוטיפיי, בין אם זה לגוגל שלי, לטיק טוק שלי, לאינסטגרם, ללינקדין, איפה שתרצו, תוכלו לפנות אליי, אני אקשר אתכם לענת מה שצריך. אני מקווה שנתחיל את השנה ברגל ימין ולא תהיה עוד הידרדרות בכלכלה.
אמן.
אמן. תודה רבה.
תודה לך.
להתראות חברים, ניפגש בפרק הבא.